דש יש שדה, ששם גדלים נשמות קדושות, ויש כמה נשמות שהם נעים ונדים מחוץ לשדה ומצפים לתיקון שיוכלו להיכנס אל השדה. שדה זה משל, כאילו שורש של נשמות, קבוצה של נשמות. רבנו ממשיל את זה לשדה, שיש שם אילנות בתוך אותו שדה, ושם גדלים נשמות קדושות. כי יש שדות ושדות שדות. כל שדה זה שורש של נשמה, כאילו סוג של אילנות שנמצא בתוך השדה הזה, ובשדה אחר יש אילנות אחרות. מה זה נקרא אילנות אחרות? זאת אומרת, זה נשמות, כל הנשמות הם אחד הרי, זה אור אין סוף. אבל הכלים שונים, ההתבטאות שלהם בעולם, התפקיד שלהם, הכלי מוציא לפועל משהו אחר ממה ש... כמו שכל אדם ואדם, אומר רבנו, יש בו נקודה מה שאין בחברו. את הנקודה הזאת הספציפית שלו, זה הגילוי שלו. הוא נברא למטרה הזאת, לנקודה הזאת, להוציא אותה לפועל, את הנקודה הזאת הספציפית שיש אצלו. זה מה שהוא אומר, נקודה טובה שיש בכל אחד מה שאין בחברו. וזה הנקודה הזאת, זה הלקות שבו, אומר רבנו. אז יש נשמות שהם שייכים לשדה מסוים, ובתוך השדה, באופן פרטי, כל אחד גם יש לו איזה משהו ספציפי. השדה הזה הוא ספציפי לעניין מסוים, ובתוך השדה, באופן פרטי, יש לכל אחד ואחד. כמו שרבנו אומר, גם בכל עבר ועבר, יש איזה פעולה ספציפית שקשורה לעבר הזה, בבעלי חיים ובכל דבר בעולם. אז יש שדה ששם גדלים נשמות קדושות, ויש כמה נשמות שהם נעים ונדים מחוץ לשדה. הם שייכים לשדה, אבל הם לא, עדיין לא נכנסו לשדה, לקדושה, ומצפים לתיקון שיוכלו להיכנס אל השדה. גם נשמה גדולה, לפעמים כשיוצאת לחוץ, קשה לה לחזור ולהיכנס אל השדה. יש מציאות שהנשמות האלה יוצאות מחוץ לשדה. אז גם נשמה גדולה, זאת אומרת שהיא, אנחנו קוראים לה גדולה, כי התכונה שלה, האופי שלה, לשלוט, להשפיע, לשלוט על יותר נשמות. כמו נאמר, הגזע של האילן, אנחנו אומרים לו יחסית, אנחנו קוראים לזה, הכל זה אותו אילן הרי, הענפים והפירות והגזע והשורש זה אילן אחד. אבל אנחנו קוראים לגזע ולשורש יותר גדול מהענף. מאיזו בחינה? מזה שהוא נותן לענף את השפע. השורש משפיע על הגזע והגזע על הענפים ולפירות וכו'. אז כמה שהוא שולט על יותר, משפיע על יותר, אנחנו קוראים לו יותר גדול. שפעם אחת רבי נתן, רבנו אמר, תקרבו את האנשים הגדולים, את הנשמות הגדולות. אז רבי נתן אמר, איך אני יודע מי גדול, איזה נשמה גדולה? אמר, תראה במציאות. עשיר, חכם, בעל יחוס, בעל מעמד, זה נשמה גדולה. כי הוא משפיע על יותר אנשים. הוא יכול להיות אפילו לא בעולם הדתי. זה נשמה גדולה.
יש לו כלי יותר גדול של חוכמה, של...
הוא משפיע. יש תחתיו יותר ענפים. הוא יכול להיות רמטכ"ל.
חייב שיהיה לו תחתיו יותר ענפים כדי שהוא יהיה נשמה יותר גדולה? הוא לא יכול להיות אחד ש... חכם כזה ש...
שאלות...
לא יודע.
שאלות מעולם המדמה. מה? זה לא לעניין. פשוט, זה כל כך פשוט, ורק הפלפול מסבך את העניין. מה לא ברור פה? מה לא ברור פה? רבי נתן שאל, מה זה נשמה גדולה? אמר לו, עשיר, אתה רואה בן אדם עשיר, יש לו איזה מעמד מסוים. העשיר הזה הוא משפיע, נכון? הוא משפיע על יותר אנשים. יש לו מפעל, יש לו איזה עסק שהוא מפרנס יותר משפחות, הוא משפיע, אז הוא נשמה יותר גדולה. אתה רואה אחד במעמד אחר, בחוכמה גדולה, אדם חכם, גדול, שיש הרבה באים לשמוע אותו, אז הוא נשמה גדולה. כמו הבאת לך את המשל של האילן, הגזע הוא משפיע ליותר מאשר הענף. הענף משפיע רק לעלים שעל הענף הזה ולפירות בלבד. הגזע משפיע לכל האילן. אז הוא יותר גדול. יש נשמה שתיקונה תלוי במיטה של מישהו אחר, או על ידי מצווה או עבודה אחרת של אחר. כמו שאתה רואה באילן, לפעמים אתה לוקח מזמרה, ומוריד כמה עלים מפה וכמה יחורים מפה, ואתה גורם לאילן לצמוח יותר טוב. זה נקרא על ידי מיטה. אז יש מצב כזה גם בעולם הנשמות, שמישהו נפטר מהעולם, וזה גורם עכשיו להצמחה יותר טובה במקום אחר, אצל מישהו אחר. אז יכול להיות או במיטה של מישהו אחר, או על ידי מצווה, או עבודה של מישהו אחר, מצווה של מישהו אחר. זאת אומרת, יכול להיות שאחד הענפים הוא קרוב יותר, נגיד, למקום שיש משהו מצל עליו, אז הוא מקבל שפע בצורה אחרת מאשר המקום שהשמש מכה עליו ומייבשת אותו. אז הוא גורם לאילן טובה. כל האילן מרוויח מזה, שאר הענפים גם כן. מי שרוצה לחגור מותניו להיות הוא בעל השדה. יש עכשיו בעל השדה. בעל השדה זה הראש של אותו שדה, שהוא אחראי לטפל בנשמות האלה של השדה. זה יכול להיות שדה של שלושה אנשים, זה יכול להיות שדה של אלף, זה יכול להיות שדה שכל העולם תחת נקרא שדה. אז עכשיו בעל השדה, נגיד באותו משל של האילן, הגזע הוא בעל השדה של כל הענפים והעלים והפירות, הגזע. השורש הוא בעל השדה של כל האילן כולל הגזע. ענף שפונה ימינה בצד ימין של האילן, ענף גדול, הוא בעל השדה של כל מי שתלוי עליו, על אותו ענף, אבל לא על אלה שתלויים בצד שמאל, של בענף שפונה שמאלה. וכול, זה נקרא בעל השדה של אותו שדה. אז מי שרוצה לחגור מותיו להיות הוא בעל השדה, כלומר הגואל של הנשמות שמחוץ לשדה, ששייכים לאותו שדה, צריך להיות איש עמוד ותקיף, גיבור חיל, חכם וצדיק גדול, כי הרבה איסורים ודברים קשים יעברו עליו עד שיגמור הכל. זה בעל השדה, זה בסופו של דבר, זה משה רבנו, שהוא כולל 60 ריבו נשמות ישראל, הוא בעל השדה של כל נשמות ישראל בכל הדורות, והוא מתגלגל בכל דור ודור, והוא יתגלגל במשיח. אז זה צריך להיות אדם חזק, תקיף, גיבור חיל, חכם, צדיק, שלטפל בכל העולם. מה שהמשיח הולך לעשות זה כל העולם, יש לו טיפול רציני פה בכל הנשמות. כשזוכה בעל השדה להכניס את הנשמות למקומם, אז תפילתו על תיקונן, כי מקבל כוח מהם. כל אחד מהם, שהוא מצרף אותו לתוך השדה של הקדושה, כל אלה שהם תחתיו, הוא מקבל כוחות יותר גדולים. למשל, אם צמחו עלים מאוד יפים ובריאים על הענפים, השורש גם מבסוט מזה. גם הוא יש לו מזה רווח גדול לשורש. אני לא יודע איך, בצורה של המשל, אולי דרך קרני השמש שעוברים דרך העלים, אל השורש, אני לא יודע איך זה עובד, אבל יש איזשהו רווח לגזע או לשורש. בעל השדה צריך להשגיח, להשקות את הנשמות ולגדלם, וכן לדאוג לכל תיקוני השדה, תיקון הנשמות, ועיקר תיקונם להביאם לדבקות בהשם יתברך. זה נקרא להכניס אותם לתוך השדה. לתוך השדה, להיות תחת כנפי השכינה, להיות תחת השגחתו של הקדוש ברוך הוא. כולם תחת השגחתו של הקדוש ברוך הוא, יודעים או לא יודעים, זה העניין. להביא אותך לידיעה שאתה תחת השגחת השם. כולם תחת השגחת השם, אבל אם לא יודעים, אז אתה לא נמצא בהשגחה. הידיעה שלך, היא עושה את האפקט של העניין. למשל, כך ילד קטן, אתה שולח אותו לשוק, אף פעם הוא לא היה בשוק. אגב, אפילו שהשוק הוא מרחק קילומטר שתיים מליד הבית. הוא הולך בהסס, בפחדים. אבל אם אתה אומר לו, אבא אומר לו, תשמע, הנה, אני מסתכל מהחלון, אני לך, את פחד, אני מהחלון משגיח עליך. והילד יודע שאבא משגיח עליו, אז הוא הולך כבר בביטחון. הידיעה שלו, שמושגח, נותנת לו ביטחון, נותנת לו צורה אחרת של הליכה. זאת אומרת, חוסר הידיעה, שאתה בהשגחה, הוא מפיל אותך לגמרי. עצם הידיעה שאתה בהשגחה של השם יתברך, זה כל העניין. כי אם בן אדם לא תחת השגחת השם, אז אין לו מציאות, הוא לא יכול להיות קיים. לפעמים צריך הצדיק להרחיק הרחקה גדולה, את המקורב הגדול שלו, כדי שלא יכחיש את חברו. כמו שלפעמים טוב להרחיק אילן מאילן, כדי שלא יכחיש את חברו. באילנות.
כן, זה ברור.
בסדר, אתה לפעמים מרחק את אחד מהשני, כי כשהמים לא ילכו לאילן אחד, והשני לא יקבל כלום. אז צריך להפריד ביניהם קצת. אז אותו דבר, יש תלמידים, שאחד התלמידים הוא מקורב גדול. לשורש, לצדיק, לבעל השדה, והוא צריך לעשות לו הרחקה, להראות לו שהוא מתייחס אליו בצורה קריחה. למה? כדי שהאחרים, האילנות האחרים, התלמידים האחרים, לא יקנעו בו, לא ירד להם המצב רוח, הרגשה שלהם תהיה כאילו למה הוא ולא אני. אז החיות שלו תרד, השמחה שלו תרד. אז צריך לעשות הרחקה. הרחקה כדי שהוא לא יבחן שיש לך אחד שאתה מקושר אליו יותר, אתה משפיע עליו יותר, הוא יותר מקורב אליך. כי הרי, נאמר עוד פעם, במשל של הגזע, יש מהגזע יוצא ענף, שהענף הזה יותר קרוב מאשר הענף שבצמרת של האילן. אז הוא מקבל ראשון, הוא מקבל יותר טוב את המזון, את השפע שעולה. אז יש כזה תלמיד, ויש תלמיד אחר, קצת יותר מרוחק, פחות מבין, יותר, כל מיני סוגים, סוגים של נשמות, סוגים של אופי אחר. אז אתה צריך לראות למקורב הרחקה כדי שלא יכחיש את חברו. כמו באילנות. ואותו דבר בחינוך ילדים. יש ילד שאתה באופן טבעי, הוא נולד ואתה, יש לך נטייה אליו יותר, אהבה אליו יותר. קורה? תעשו לך לראות את זה מול הילדים האחרים, זה יכחיש אותם. כשהנשמות עושים רצונו של השם יתברך, על ידי זה מאירים את עיניו של בעל השדה, הנשמות, זאת אומרת, כל האילן הזה הוא בתוך הקדושה, הוא במסגרת של עבודת השם, מאירים את עיניו של בעל השדה, פותחים לו את העיניים, כי מקבל עוז וכוחות מנשמתם, ואז יכול להסתכל בכל אחד לדעת אם הוא אוחז בתכלית. הוא מקבל כוחות שהוא יכול לזהות כל אחד מהענפים אם הוא בסדר, אם הוא בתכלית. מה זה בתכלית? דבקות. דבקות בהשם יתברך. בעל השדה. הוא מקבל כוחות שהם עושים את עבודת השם. הוא מקבל כוחות והוא נהיה צופה. צופה זה כמו נביא. צופה שהוא יכול להסתכל על התלמידים ולזהות מי נמצא בתכלית ומי לא, ועל פי זה לנהל אותם, לקרב אותם לתכלית. לפי הדיבור של האדם יודע הצדיק אם הוא אוחז כבר בתכלית, שהכל אחד או לא. לפי הדיבור. כי מה זה דיבור? דיבור זה גילוי השכל החוצה. מפיו דעת ותבונה, מה שאתה מוציא מהפה זה דעת ותבונה שיש לך בראש. אז הוא מקשיב לדיבור שלך ורואה איפה אתה מדבר, על מה אתה מדבר, באיזה עולם אתה נמצא, אז הוא יודע איפה הראש שלך נמצא. אז הוא מנווט אותך, מכוון אותך, משקיע אותך, מזבל יותר את האילן. פה אתה יודע, בעל שדה, אם אתה מכיר קצת בחקלאות, הוא לא בטלן, הוא מסתובב. הוא מסתכל על העין הזה, רואה פתאום איזה ענף אחד התייבש, אז הוא מבין שפה חסר לו יותר מים, פה חסר לו יותר זיבול, זה דשן יותר, המקום שהוא עומד, זה רחוק משמש, יש משהו מצל עליו, מקשה עליו, הוא מטפל בה, שהאילנות יצמחו, כולם יפה. אז אותו דבר, זה בעל השדה, שיש לו תלמידים, הוא מטפל בהם. הוא צריך כל הזמן לטפל בהם. אדם עומד להתפלל, הוא כמו המלקט שושנים ופרחים נעים בשדה. כי כל האותיות של התפילה הם פרחים שכליים שמתחברים למילים ומשפטים שבהם גנוזה חוכמתו יתברך, וכל שכל כזה נכלל בתוך השכל של המתפלל בכוונה. מה הפירוש? כשאדם עומד להתפלל הוא מתחיל לדבר עם השם. כל דיבור עם השם הוא מחבר אותיות. האותיות האלה מהוות שכל מסוים, שאת השכל הזה אתה משתמש עם השכל הזה, עם הדיבור הזה, לדבר עם השם, להתקשר לקדוש ברוך הוא. עכשיו כל דיבור כזה הוא מקשר אותך לקדוש ברוך הוא. כשאתה מקושר לקדוש ברוך הוא, אתה מקושר לשפע העליון. אתה מקבל ממקור כל החוכמה שבעולם, מהמקור. אז זה מושפע לתוך המוח של המתפלל. האריז"ל לא אומר שהאדם שאחרי התפילה הוא צריך לצאת עם שפע רוחני חדש בתוך המוח שלו. וגם רבנו פעם אחת הכינו סעודה, אז כולם עמדו ככה להתכונן לשבת בסעודה, ופתאום רבי נתן נעלם, התחמק, יצא. רבנו שאל לאן, איפה הוא הלך? עכשיו לאן הוא הלך? אמרו לו הוא עוד לא התפלל, אז הוא הלך להתפלל ערבית נדמה לי. רבנו אמר אנחנו לא מחכים לו, למה? אנחנו לא יודעים מה יהיה אחרי התפילה, מה, איך הוא יבוא אחרי התפילה. יכול להיות שאחרי התפילה הוא יקבל מוח חדש, הוא לא ירצה לאכול, דוגמה. אנחנו לא מחכים. כי אחרי התפילה אתה מתקשר לקדוש ברוך הוא, אתה מקבל שכלים עכשיו, שפע חדש. השפע החדש הזה נמהל במהות שלך, בנשמה שלך. זה נמהל בנשמה שלך, הנשמה שלך תופחת. כל שכל חדש אתה מקבל לתוך השכל שלך, שהוא הנשמה, אתה תופח. חס ושלום, גם כאלה שמקבלים שכליים עקומים, אז הם תופחים בצורה השלילית. אבל האדם מקבל שכל, דעת אמיתית, אז הוא תופח. הנשמה שלו גודלת. זה נקרא שהנשמה גודלת מנפש לרוח, לנשמה, לחיה, ליחידה של נפש, אחר כך של רוח, וכו' וכו', פרטי פרטים עד אין סוף. כל הזמן אנחנו בטיפוס. קורא לזה רבנו במשל של פרחים. כשאדם עומד להתפלל הוא כמו המלקט שושנים ופרחים נעים בשדה. כי כל האותיות של התפילה הם פרחים שכליים שמתחברים למילים ומשפטים שבהם גנוזה חוכמתו התברר, וכל שכל כזה נכלל בתוך השכל של המתפלל בכוונה. מי שמתפלל בכוונה כמובן. Okay. מה זה להתפלל בכוונה? שהוא מקשיב. אם הוא לא מתפלל בכוונה, אז המילים יוצאות לאוויר, זה לא נכנס אליו, זה לא חוזר אליו, הדיבור צריך להיכנס לאוזניים שלך. השמע על האוזניך מה שאתם מוצאים מפיך, חז"ל אמרו. הדיבור שאתה מדבר עם הקדוש ברוך הוא צריך להיכנס אל הדעת שלך, אל הלב שלך. להקשיב לדיבור שאתה מדבר.
לא צריך אבל להתבונן במה שאתה...
להתבונן.
להרהר במה שאתה, זה תפילה. רק פשוט להקשיב.
להקשיב, זהו. פשוט.
פשוט, הכי פשוט שיש.
להקשיב. להתבונן, לזה מה שאתה אומר, המילים האלה לא ברורות לי מה זה הדבר הזה. אני לא יודע מה זה להתבונן, מה זה... בעניין התפילה סיפר רבנו ז"ל, עמנו הרבה והזהיר מאוד להכריח את עצמו להתפלל בכוונה גדולה. מה זה כוונה גדולה? זה אתה אומר. דהיינו לקשר המחשבה אל הדיבור בקשר עמיק וחזק. שיתה אוזנו היטב היטב ישמע מה שהוא מדבר בתפילה. וזה עיקר תפילה בכוונה, ולא היה מצווה להתפלל עם כוונות ממש על פי כתבי האריז"ל, אפילו לאותם אנשים שהיו לומדים כתבי האריז"ל על פי פקודתו, ואמר שעיקר שלמות התפילה הוא ברוך אתה השם כפשוטו. וזה עיקר כוונת התפילה, שיכוון פירוש המילות וישמע היטב מה שהוא אומר. מאיפה נולד עכשיו כל הסיפור הזה שאתה אומר שהירושלמים וזה? והיה מתלוסץ מאוד מאוד מותם, אומרים שאין צריכים להכריח עצמו לתפילה, והיה מזהיר מאוד להתפלל בכוחות, להכניס כל כוחו באותיות, באותיות התפילה. ועל המחשבות זרות הבאים בתוך התפילה היה מצווה לבלי להשגיח עליהם כלל, רק יעשה את שלו והתפלל כדרכו, ואל ישגיח כלל על שום בלבול, ואל יחזיר פניו ומחשבתו עליהם כלל, לא יחשוב עליהם. כאשר מבואר מזה פסים, גם אמר רבנו זל שאי אפשר להתפלל כל התפילה בכוונה כראוי, רק כל אחד ואחד אינו להתפלל כי אם קצת מהתפילה בכוונה, כנראה בחוש, שאחד אומר כתורת בכוונה, אחד אומר פסוקת דזמרה בכוונה וכיוצא בזה, וראיתי בכתביו תורה על זה. אומר רבי נתן, אך לא זכיתי לעתיקה, וקצת מה שאני זוכר משם הוא זה שבחינת מה דעית בתיקונים, דעית מרד ידין, מרד רגלין, אנשי רגליים, אנשי ידיים, זאת אומרת סוגים של נשמות שהם יותר חזקות בתפילה בנושא הזה או בנושא הזה. שכל אחד מתעורר וזוכר להתפלל בכוונה חלק מהתפילה, כפי בחינתו. על כן עלי פה לב האדם בראותו שזכה להתפלל קצת בכוונה איזה חלק מהתפילה, הוא פתאום נפסק ואינו יכול עוד להתפלל כראוי בשום אופן, כי זה מוכרח. כנ"ל והשתדל להתפלל שער תפילה בפשיטות גמור. ואפילו אם לפעמים הוא מייגע עצמו ואינו יכול להתפלל כלל, אף על פי כן אל ליפול בדעתו מזה כלל, כי זה כלל גדול שאסור ליפול בדעתו בשום אופן אפילו מי יעבור עליו מה. ואפילו אם אינו יכול להתפלל כלל, רק יכריח את עצמו על כל פנים לדבר דיבור התפילה בפשיטות גמור, כמו תינוק בבית הספר ממש. ויאמר כך, כמה וכמה דיבורים בפשיטות גמור, ועל פי הרוב ויזכה ברחמה ויתברך ולהתעורר מזה, עד שיחזור ויתלהב ליבו מאוד ויתחיל פתאום להתפלל בהתעוררות. רק שלא יעמיד זאת לניסיון, כי בוודאי כל אחד ואחד כפי מה שיודע בנפשו פחיתותו, ראוי לו לדעת שהוא רחוק מאוד מאוד מתפילה, כי תפילה גבוה מאוד מאוד, וגבוה יותר מלימוד התורה. ומאחן יזכה לעבודה גבוהה כזאת, על כן עליו לעשות את שלו. להתחיל דיבורי התפילה בפשיטות גמור, אדון עולם אשר מהלך וכו', ויתה אוזנו מה שהוא אומר, ויצמצם את מחשבתו מאוד שלא תתפזר מחשבתו לחוץ, רק שתהיה כל מחשבתו בתוך דיבורי התפילה, ויתפלל כך כסדר בפשיטות גמור, אפילו בלי התעוררות וחיות התלהבות, וילך כך בתפילתו כמה וכמה מילות או כמה דפים, עד שבתוך כך יעזרו השם ברחמיו להתעוררות כנל. ואם לפעמים אינו זוכה בכל התפילה להתעוררות, מה לעשות? אם יזכה, יוכל לדבר אחר כך איזה קפיטל תהילים, או בקשה או תחינה אחרת בכוונה. הכלל שאדם צריך להכריח עצמו בכל הכוחות לכל הדברים שבקדושה מאוד, בפרט לתפילה, ואם אף על פי כן אינו זוכה, אסור לו ליפול בדעתו. כלל, ויחזק את עצמו, ויחיה את עצמו בכל מה דאפשר. הוא כבר מבואר מזה הרבה בספרים הנתפסים, ויזהר מאוד להתפלל בשמחה, ולהרגיל עצמו שתהיה תפילה בניגון של שמחה, ויראה לשמח את עצמו קודם התפילה, להחיות את עצמו בכל מה שאפשר, חפש למצוא בעצמו איזה נקודה טובה, כדי לזכות לשמחה, להחמיא לעצמו, שיוכל להתפלל בשמחה, הוא כבר מבואר מזה במאמר הזמרה, ויש בעניין זה של התפילה הרבה לספר, אך אי אפשר לבאר בכתב, כי אם קצת ראשי פרקים ומשכיל, חפץ באמת, יבין היטב את כל הדברים, כי הם עצות תפלאות ונאורות אמיתיות ותמימות. גם, במאמר תאומות יחסיומו, מה שכתב שם על הפסוק צוהר תעשה לטובה, ואתה אוזניך ושמע פקח עיניך וראה שם היטב באמת, מה דעית שם בעניין האמת, שעיקר הוא האמת. כשמבלבלים את האדם בתפילתו ובעבודתו מאוד מאוד בכמה מיני בלבולים, העיקר הוא האמת, שיראה בתפילתו לדבר על כל פנים הדיבור באמת, בפשיטות, באיזה מדרגה שהוא, אין שם. ועל זה תזכה בוודאי לתפילה, אם תרגיל עצמך לקיים מה שנאמר שם באמת. גם הוא כלל גדול בכל עבודת השם כמבואר שם, אין שם. גם שמעתי שאמר שכל התנועות שעושים בשעת תפילה בידיים וכיוצא, הם בחינת וידו יקדבין רזין הנאמרים בתיקונים. אמר, כי עיקר התפילה הוא דבקות להשם יתברך, והיה טוב יותר להתפלל בלשון אשכנז שמדברים בו. כי כשמתפללים בלשון שמדברים בו, אז היה לב סמוך ודבוק מאוד בדיבורי התפילה, ויכול לדבר עצמו ביותר להשם יתברך. כן, הוא מדבר פה על התבודדות. כשאתה מדבר עכשיו עם השם יתברך, תדבר בשפה שאתה רגיל לדבר ברחוב, בשפת האם שלך, זה יותר קל להתבטאות. מאשר פה להתחיל עכשיו לגמגם מילים, ואתה לא יודע לדבר את השפה. אז כמובן, להשתמש בשפה היומיומית שלך. אז הלב סמוך ודבוק מאוד בדיבורי התפילה. ויכול לדבק עצמו ביותר לשם יתברך. כבר תקנו לנו אנשי כנסת הגדולה, סדר התפילה, מה שכתוב בסידור. מהמד שלא כל אדם יכול לסדר סדר התפילה לעצמו כמובן. אתה לא יכול להמציא לעצמך דיבורים, זה קשה. באו חזל, אנשי כנסת הגדולה, סידרו לך את התפילה מסודרת כתובה. כדי שתדע מה לדבר עם השם. על כן אנו חייבים להתפלל בלשון הקודש כמו שסידרו לנו, אבל העיקר הוא רק לכוון פירוש המילות כפשוטו, שזה עיקר התפילה שמתפללים לפני השם יתברך על כל דבר ודבר, על כל דבר ודבר, ועל ידי זה מדבקים בו יתברך. ומי שמתפלל עם כוונות הנסתר שבתלבת התפילה ואינו ראוי לזה, כוונות האריזה לכוונה, הוא פגם גדול. והנה, מי שמדבר בלשון הקודש תמיד כגון ירושלמי, אינו צריך לחשוב בדעתו פירוש המילות, רק שאתה אוזנו למה שהוא אומר, וזה עיקר כוונתו בתפילתו. ואצל הצדיקים האמיתיים הגדולים במעלה, אצלם כל כוונות, הם פירוש המילות, שבפירוש המילות שלהם כלולים כל הכוונות. מה אתה רואה פה?
מה החילוק בין ירושלמי? יש פה איזה חילוק.
ירושלמי זה אחד ש...
שפת הקודש לא כנראה, שפת הקודש שפת האם שלו.
ושפת האם שלו זה עברית, לשון הקודש. נו.
אז למה הוא מחלק פה בין לזה לבין מישהו?
הוא אומר ככה, אתה צריך לכוון פירוש המילות כפשוטו, שזה עיקר התפילה שמתפללים לפני השם יתברך על כל דבר. מי שמדבר בשמינה, מי שמדבר בשון הקודש תמיד כמו ירושלמי, הוא לא צריך לחשוב בדעתו פירוש המילות, זה יוצא לו אוטומט, זה הדיבור שלו, זה השפה שלו. רק שאתה אוזנו למה שהוא אומר, וזה עיקר כוונתו בתפילות. נו, מה אתה עכשיו רוצה לדבר על אלה שמדברים אנגלית? שפת האם שלהם אנגלית או יידיש.
כן.
מה אתה לומד על זה? מה הם צריכים לעשות?
אז הם, נגיד, שהם אומרים מילה בעברית כלשהי, נגיד ברוך, הם צריכים לתרגם את זה אצלם, ונגיד בלס, משהו כזה באנגלית, נכון? הם לא להבין את זה. זה לא שפה שלהם, צריכים לעשות תרגום במוח, פירוש. צריכים לפרש את זה. נכון? הם חייבים לעשות את זה. תהליך עיבוד יש להם פה. וירושלמי לא צריך לעשות את זה, זה מה שאני מבין.
כמובן, מי שקורא ומבין את המילה, מבין את המילה.
כן.
אבל שאני לא מבין את המילה, מה אתה מציע לו לעשות? פירוש המילות כפשוטו זה ברוך, אתה, אתה, השם, השם. זה לא פירוש שנחפש פירושים עכשיו למשפט הזה.
אבל שהוא אומר ברוך, כן?
והוא לא מבין...
תחשוב שאתה עכשיו אומר את התפילה באנגלית.
כן.
זה, אתה תגיד את זה ככה? כל מיני מפסים באנגלית זה... אתה תרצה לעבור לפחות פירוש מה אתה מתכוון.
אז מה אתה רוצה שהוא יעשה עכשיו, האמריקאי שלא יודע לשון הקודש? הוא עומד עכשיו בתפילה, כן. יש לו סידור שכתוב כן. באנגלית. באותיות אנגליות כתוב, כן. וכתוב שם B, A, R, ברוך,
כן.
A, T, A, אתה, זה מה שכתוב לו שם. זהו.
עכשיו, הדבר הכי פשוט שיכול לעשות, זה פשוט להבין לפחות מה הוא מתפלל.
בטח, בסדר.
ברוך שיבין שהוא אומר ברוך, באנגלית איכשהו.
כן, בסדר, אז מישהו צריך להסביר לו.
כן.
בסדר, נו, אז מה...
זה לא סתם מילים באוויר, שלא יודע, אין לזה שום קשר איתו, לא כלום, כמו סינית.
בסדר, אם הוא אחד כזה שלא מבין, אז הוא לא מבין, מה נעשה לו?
נוסנוס.
עכשיו, בסדר, אם הוא רוצה, אם הוא רוצה להתפלל בכוונת ה... זה צריכים להסביר לו, בטח. נו, אם הגענו למסקנה שצריך להקשיב לפירוש המילות כפשוטו, אז זהו זה. נקשיב למילים כפשוטו, ברוך, ברוך, אתה, אתה, לא עכשיו ברוך, מה זה ברוך? אתה, מה זה השם, האלוקים, מה ההבדל בין הוויה לאלוקים? נתחיל להיכנס לראש הזה.
כן.
לא, ברוך, אתה השם, לא יודע, ברוך, אתה השם, פשוט. אז שלחת אותי לעניין שתשמע, מי שלא מכיר את השפה, הוא צריך, מי שלא מבין את פירוש המילות, אז צריך ללמוד פירוש המילות, אז הסתבך העניין. אז אנחנו הולכים עכשיו ללמוד פירוש המילות, אנחנו מסתבכים. מה יש לי ללמוד פירוש המילות? יש אין סוף פירושים עכשיו להסביר לך מה המילים של התפילה אומרות. קח את התהילים, יש לנו תפילה רמי תהילים, נכון? קח את התהילים, תראה כמה מפרשים יש על תהילים, אז מה עכשיו, איך אני אצא מזה? כשאני בא להתפלל לפי פירוש רע שלי, לפי פירוש זה, איך הוא מסביר את המילה, איך הוא מסביר את המילה, לא תצא מזה. בפשוט, כמו שאתה מדבר איתי ברחוב, אתה לא נכנס לפלפולים, אתה ככה, לא ככה, פשוט. נכון, בן אדם שלא מכיר את השפה, תלמד אותו יופי, אשרה ואשרה חלקו. אבל כשאנחנו מדברים על עצמנו, אין לנו מה להתעסק בכלום. לא ללכת עכשיו לקחת, תרשה לראות מה פירשי מפרש, מה הוא מפרש, ואני תחיל להתבלבל בתפילה. תדבר רגיל עם השם, אתה מדבר עם השם. כן,
זהו.
מה זאת אומרת? כשאתה מדבר איתי, מה אתה עכשיו כל מינה עובד לך בראש ואתה מתחיל לעשות לפירושים?
לא.
מדברים.
זהו.
אתה עומד מול השם, מדבר איתו.
כן.
מדבר איתו, רגיל, מדבר עם בן אדם, אתה לא כל מילה... כוונתה ככה, כוונתה ככה. לא, זורם בתפילה. זה מה שרבנו מתכוון. עיקר התפילה לומר, לכוון לפירוש המילות כפשוטו. פירוש המילות כפשוטו זה ברוך. ברוך. Yeah. עכשיו, אם תיכנס עכשיו למפרשים, מה זה ברוך? ברוך מלשון הברכה. מה זה הברכה? הברכה זה לקחת את ענף. לא, זה לא מצחיק, זה פירוש יפה yeah, מאוד. Yeah. זה לקחת ענף לעשות הברכה, כמו שעושים בחקלאות. לוקחים ענף, סובבים אותו לתוך האדמה, שותלים אותו בתוך האדמה, את הענף הוא צומח, מוציא שורשים. זה נקרא הברכה. עכשיו בסדר, אין איזה סוף, עכשיו תחתי להתבלבל עם כל מיני פירושים. כשאתה מדבר עם השם, לא יודע מה זה ברוך, בקיצור. ברוך אתה השם. ברוך הבא, אני אומר לך ברוך הבא, ברוך הבא. כשאני אכנס מה זה ברוך, בא הבא. מה שאנחנו נוהגים להגיד, ברוך הבא, ברוך, ברוך, אני יודע, לא יודע מה זה. בפשוט, בפשוט.